בעזרת השם, היום נתבונן בנקודה שסוגיה שרבנו האר"י הקדוש אומר על הדבר הזה, על הסוגיה הזאת, שהיא אחד הדברים הקשים ביותר בתורה, וזה כל המציאות והגדר של חטא אדם הראשון. איך אדם הראשון הגיע למצב שהוא עבר על הציווי של הקדוש ברוך הוא. כדי להיכנס לעניין, אנחנו נגיד קצת הקדמה קצרה, כדי שנוכל להבין בעצם את עומק הבעייתיות שיש בדבר הזה. הרבה דברים שנלמד היום, זה דברים שבדרך כלל הם לא כתובים בתורה, הם כתובים בתורה, אבל להבין אותם, את העומקם, זה מובא בעיקר בשני ספרים. אחד זה הזוהר הקדוש, והספר השני זה כתבי רבנו האר"י הקדוש. זאת אומרת שזה דברים שהם בעצם מעומק הסודות של התורה. ויש צדיק מאוד גדול, שאחד מגדולי המקובלים לפני כ-150 שנה בירושלים, קראו לו הרב אלישיב, זה הסבא של הרב אלישיב הפוסק, שהוא חיבר סדרת ספרים שנקראת לשם שבו והחלמה, והוא אסף וביאר את כל המבואות, כל המקורות על גדרי חטא אדם הראשון. אז הלשם שבו והחלמה, הוא אסף את זה וחיבר על זה מאמר שלם, די ארוך מאוד וגם עמוק מאוד, אבל הוא עשה לנו סדר בכל הסוגיה המורכבת והעמוקה הזאת. נגיד כמה נקודות ההתחלה. קודם כל, למה דווקא היום אנחנו לומדים דווקא את הנושא הזה, למרות שכבר בעבר הבטחנו כמה פעמים שנלמד את זה, כל פעם נגענו באיזושהי נקודה, אבל זה מאוד שייך ללמוד את זה דווקא עכשיו, מכיוון שהתורה מספרת לנו על בריאת אדם הראשון שהיה ביום שישי לבריאת העולם. והגמרא במסכת ראש השנה שואלת מה היה התאריך. רוצים לדעת את התאריך, מה היום הולדת של אדם הראשון, מתי הוא נברא. הגמרא אומרת שיום שישי לבריאת העולם זה א' בתשרי. מדוע? כי היום הראשון לבריאת העולם זה כ"ה באלול, ואם אנחנו נספור מכ"ה באלול שישה ימים, אנחנו מגיעים בדיוק לאלף באלול. לאלף בתשרי. זאת אומרת שאדם הראשון נברא באלף בתשרי. הקדוש ברוך הוא ציווה עליו. יש מצוות עשה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו, להתפלל, לקרוא שמות לחיות, לאכול מכל עצי הגן, אבל היה לו מצווה אחת של איסור. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. ואדם הראשון, כידוע, באותו יום שנברא, למעשה 4 שעות אחרי שהוא נברא, הוא עבר על הציווי של הקדוש ברוך הוא ואכל מעץ הדעת טוב ורע. ולמעשה כל הסיפור של 6,000 שנה, מבריאת העולם ועד שיבוא משיח צדקנו, זה הכל תוצאה למעשה ממה שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לו, דבר ראשון, ביום אוכלך ממנו מות תמות. והדבר השני, זה הגירוש מגן עדן. זאת אומרת, אנחנו למעשה, כתוצאה מאכילת העץ הדעת טוב ורע, הגענו למציאות אחרת, ללגמרי, שעד שיבוא משיח צדקנו, ואנחנו למעשה, כל אדם, צריך לתקן את החלק שלו בכל המהלך הזה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד, לעסוק באיזשהו תיקון, שהתיקון קשור לחטא אדם הראשון. זה באופן כללי. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא כמובן רוצה לעזור לנו לעסוק בתיקון הזה, לכן ניתן לנו יום מיוחד בשנה שאנחנו יכולים לעסוק בתיקון של חטא אדם הראשון ובעוד דברים שאנחנו צריכים לתקן. והיום הזה זה אותו יום שאדם הראשון נברא, באותו יום שאדם חטא, באותו יום שנגזר עליו הגירוש מגן עדן. וזה היום למעשה ראש השנה, כיוון שא' בתשרי זה ראש השנה. זאת אומרת שאדם הראשון למעשה נברא בראש השנה. למעשה נברא בראש השנה ונגזר עליו הגזרה, ואנחנו צריכים לתקן את זה. לכן ראש השנה, יום הדין, זה למעשה יום עם חסד מיוחד. אף על פי שזה דין, יש בו חסד מיוחד, כי הוא פותח לפני כל אחד ואחד מאיתנו דרך חדשה. כלומר, האדם שיודע איך להתכונן ואיך לבוא לראש השנה, יכול להכין את עצמו שבראש השנה נפתח לו דרך חדשה לגמרי. זה מה הבחינה, כמו שיש כזה משפט בספר של רבנו אריה קדוש, שהכל העולם חוזר למצבו הבראשיתי, כביכול הכל נברא מחדש בראש השנה. בהמשך אנחנו נדבר מה אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים לפעול את זה. האדם הראשון שחטא וגרם לכל המציאות הזאת, מתעוררות פה כמה שאלות. דבר ראשון, השאלה הראשונה, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקרנה. אז האדם הראשון חטא, אז מה אנחנו צריכים לסבול את למה אנחנו צריכים לסבול את כל המהלך של הבריאה אם אדם הראשון חטא? מה כביכול, מה אנחנו אשמים עכשיו בכל הדבר הזה? לכן אומר רבנו אריה קדוש, יש בדבר הזה סוד מאוד גדול. אנחנו נגיד את הדבר הזה, אנחנו מעט נבין בזה, רק אנחנו צריכים לקבל את זה, כי זה אחד מסודות הקבלה. אומר רבנו אריה קדוש, שבשעה שאדם הראשון בא לחטוא, למעשה כל נשמות ישראל השתתפו בחטא הזה. ולא רק שכל נשמות ישראל השתתפו בחטא הזה, אלא גם שאלו כל נשמה ונשמה, עד כמה את רוצה לחטוא? זאת אומרת, היה בזה כמה וכמה אפשרויות. לאט לאט, רגע, לא לשאול, אנחנו נתקדם לאט לאט. כן, אתה צודק, לא להקדים את המאוחר, צריך להתקדם בנושא הזה. בסדר, אבל השיחה צריכה להתקדם, לא להפריע. בסוף אפשר להעיר ולשאול את כל השאלות, אבל עכשיו אנחנו חייבים להתקדם, כי זה נושא שחייב ככה במתינות, שלב אחרי שלב להתקדם בו. אז יש בזה סוד בדבר הזה, שכל הנשמות של הגברים היו באדם הראשון, וכל הנשמות של הנשים היו בחווה. ולא רק זה, אלא גם שאלו כל אדם ואדם, עד כמה אתם רוצים לחטוא? זאת אומרת, לא כל נשמה חטאה באותו בחינה. לכאורה, פה מתעוררת השאלה, נניח שהחטא היה רק אכילה. זה לא כך, אנחנו נעמוד על זה בהמשך, אבל נניח שהחטא היה רק אכילה של עץ הדעת, אסור היה לאכול ממנו, אדם וחווה אכלו ממנו. אם אדם וחווה אכלו ממנו, איך זה יכול להיות שלכל אחד יש בחינה אחרת בחטא? יש כאלה שחטו יותר, יש כאלה שחטו פחות, איך זה יכול להיות? אז נסביר את זה כרגע בקצרה ואחר כך יותר בהרחבה. כשאדם עובר איזושהי עבירה, אז צריך לדעת שיש הרבה דרגות איך עובר את העבירה הזאת. אדם יכול להתמכר לעבירה הזאת, אדם לפעמים יכול לעשות עבירה ומצטער שהוא עובר את העבירה. רבי נחמן מברסלב אומר, שאני מלמד דרך שגם אם אדם יעשה עבירה, כבר לא יהיה לה ידיים ורגליים. זאת אומרת שזה כבר יהיה בלי רצון, בלי התעוררות, אבל יש מצבים כאלה. זאת אומרת, יש גדרים, כלומר יש דרגות, מדרגות במידת החטא, וזה לפי ההשתוקקות, לפי הכיסופים של האדם בעצם לעבור ולחטוא. אז לא כל הנשמות עשו את החטא באותה מידה, וכמו שהזכירו, היו גם נשמות שלא רצו לחטוא. לא רצו לחטוא. אבל פה, אז זה יסוד ראשון. יסוד שני, או יותר נכון, שאלה, קושיה מאוד מאוד גדולה. איך יכול להיות שאדם הראשון בכלל חטא? איך הוא הגיע בעצם למצב שהוא עובר על הציווי של הקדוש ברוך הוא? ובאמת זו שאלה מאוד גדולה. מדוע? מדוע זו שאלה מאוד גדולה? אחרי החטא, אחרי שאדם הראשון חטא, אז היצר הרע נכנס בכולנו. אז עכשיו כולנו יש לנו יצר הרע. מצד היצר הרע יש לנו מלחמה, יש לנו, שאדם עושה דבר שהוא לא צריך לעשות, אנחנו יכולים להבין למה. יש יצרה. יש יצרה בעולם. זה מובן. זה לא קושייה גדולה. אבל אדם הראשון לפני החטא, לא היה לאדם הראשון לפני החטא יצרה. בעצם מה הייתה הסיבה שאדם הראשון יבוא ויעבור על הציווי של הקדוש ברוך הוא? הרי בעצם שום דבר לא היה לו את היצרה שהניע אותו לעבור על הציווי של הקדוש ברוך הוא. אז איך יכול להיות שאדם הראשון בכלל הגיע למצב כזה שהוא עובר על הציווי של הקדוש ברוך הוא בשעה שלא היה לו יצר הרע? זה קושייה ראשונה. קושייה שנייה, הזוהר הקדוש הוא כותב שבשעה שאדם וחווה נבראו הם היו במדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, ובלשון של הקבלה שהיה אדם הראשון היה לו חוכמה דעולם האצילות ולחווה היה בינה דעולם האצילות. אנחנו לא מבינים מה זה חוכמה דעולם האצילות, מה זה בינה דעולם האצילות. בעזרת השם יבוא משיח צדקנו, הוא יגלה לנו, יראה לנו מה זה חוכמה ובינה דעולם האצילות. כרגע אנחנו לא מבינים את זה, אבל רק קצת לקבל הרגשה על המציאות הזאת ועל המדרגה הזאת של זה, שהזוהר הקדוש אומר שגם משה רבנו בהר סיני שקיבל את התורה לא היה במדרגה ובחוכמה של אדם, של אדם וחווה. זאת אומרת, מי שהשיג יותר מכולם את התורה, משה רבנו, גם הוא לא היה במדרגה של אדם וחווה לפני שהם חטאו. אז זאת אומרת שמדובר, אנחנו בעצם מדברים על אדם וחווה שהם בהשגה ובחוכמה מאוד מאוד גדולה. תודה רבה. אדם וחווה בהשגה מאוד מאוד גדולה. פה מתעוררת עוד יותר מחריפה השאלה. אם אתם כל כך חכמים ואתם יודעים כל כך הרבה דברים, אז איך זה, על מה ולמה? יש למישהו משקפי שמש? מה? אם משקפי שמש זה יהיה בסדר. טוב, בסדר. אז אם הם היו כאלה חכמים גדולים, אדם וחווה, למה להם לעשות בעצם דבר שגרם לגירוש מגן עדן, ל-6,000 שנה של כל האיסורים וכל הצרות וכן הלאה וכן הלאה? על מה ולמה הם עשו את זה? אז זה עוד שאלה. שאלנו, עכשיו נתבונן קצת איך בעצם הנחש פיתה את חווה, איך הוא מפתה אותה. אמרנו, נזכור, אדם וחווה במדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, מכיוון שהם נבראו, בשעה שהם נבראו, נבראו בגן עדן, ואדם וחווה הכירו את הקדוש ברוך הוא. זה מובא הרבה הרבה ממדרשי חז"ל על התפילות שלהם, על ההכרה, על ההשגה שהייתה להם בקדוש ברוך הוא. על פי כל הדברים האלה, בוא נראה את השיחה שהיה לנחש, שזה בעצם היצר רע סמך מם, עם חווה. היא אומר לה הנחש, הוא נכנס איתה בשיחה. זה, על פי זה רואים, אישה הולכת לקניון, אל תיכנסי לשיחה עם מישהו שאת לא מכירה, את לא יכולה לדעת מי זה. אומר לה בתמימות, כביכול הוא בא אליה בתמימות, אומר לה, מה הקדוש ברוך הוא אמר לכם? אז היא אומרת לו, הוא מפרי העץ אשר בתוך הגן, הוא אמר לנו לא לאכול ממנו ולא לגעת בו. דחף אותה הנחש ואמר לה, הנה, את רואה, נגעת בעץ, לא קרה שום דבר. ויאמר הנחש של האישה, לא מות אמותון. שימו לב, הנחש עכשיו בא ואומר לחווה דבר שסותר את דברי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, ביום אוכלכם ממנו מות אמותו, תביאו מיטה לעולם. עכשיו, אז אם אנחנו לא נמות, אז למה הקדוש ברוך הוא אמר לנו לא לאכול? מתעוררת פה מיד השאלה, אם אין בזה בעיה, למה הקדוש ברוך הוא אמר לנו לא לאכול ממנו? אז הנחש שיודע מה חווה חושבת, הוא מיד גם מסביר לה את התיאוריה. הוא מסביר לה תיאוריה למה הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול. למה? כי יודע אלוקים, כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. מה הכוונה? הנחש אומר לחווה, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. מה הכוונה? מה בעצם תמון במילים האלה? רש"י אומר לנו את זה. רש"י שמפרש את זה, אומר רש"י, והייתם כאלוקים יוצרי עולמות. מה הכוונה יוצרי עולמות? גם אתם תוכלו לברוא עולמות. אתם גם כן תוכלו לברוא עולמות. האישה חווה שהיא שמעה את זה, היא קיבלה את הטענה הזאת של הנחש. זאת אומרת, ככה אומר לה, אתם תהיו במדרגת הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה מה שאומר לה. והייתם כאלוקים. מה זאת אומרת ומה תוכלו לעשות? תוכלו לברוא עולמות. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל ותקרח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה. אמה ויוכל. אז אדם וחווה למעשה קיבלו את הטענה של הנחש. אם אנחנו נאכל מעץ הדעת טוב ורע, אם אנחנו נאכל מעץ הדעת טוב ורע, זאת אומרת אנחנו נהיה במדרגת אלוקים, ואנחנו גם כן נוכל לברוא עולמות. עכשיו בוא נתבונן רגע בדבר הזה. אם יבואו ויגידו לנו היום, לנו לאדם פשוט, אדם שקצת יש לו יראת שמיים, קצת מאמין בשם, מאמין בתורה, יגידו לו כך, אם אתה תעשה עבירה, אתה תהיה הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה במדרגה של הקדוש ברוך הוא. יש מישהו שיקבל את הטענה הזאת? היום יש מישהו שיקבל את הטענה הזאת? מה הוא יגיד? מי שאומר לי את זה, שוגע לגמרי, מטורף לגמרי. איך זה יכול להיות כזה דבר? איך אדם וחווה שהיו במדרגה של חוכמה כל כך גדולה, איך יכול להיות שבכלל יקבלו את הטענה הזאת? הלשון הזאת, רש"י זה גדול המפרשים שלנו של התורה. מה שאומר לנו זה אמת, הוא מפרש לנו פירוש אמת. הנחש אמר להם, הייתם כאלוקים בוראי עולמות. איך יכול להיות איך יכול להיות שאדם וחווה קיבלו את הטענה הזאת ואכלו מעץ הדעת טוב ורע? באמת, הקושייה הזאת היא קושייה עצומה. היא כל כך גדולה, הקושייה הזאת, שמזה נלמד שההבנה בפשטות של הדברים לא יכולה להיות בכלל. חייב להיות פה הבנה אחרת לגמרי. התבוננות הרבה יותר, הרבה הרבה יותר לעומק הדבר. צריך להיות פה איזושהי התבוננות הרבה יותר לעומק הדבר, כדי להבין בכלל מה היה המהלך פה. כי אדם וחווה היו כל כך חכמים שלא יכול להיות בכלל שהם יקבלו את הטענה הזאת שלה, שאם הם יעשו עבירה הם יהיו כמו הקדוש ברוך הוא, במדרגת הקדוש ברוך הוא ובורא עולמות. כדי להבין את עומקם של הדברים, מה בעצם היה הבחינה של אדם וחווה, נתבונן בזה. כתוב, הזוהר הקדוש אומר, ויש גם מדרשי חז"ל אחרים שמדברים על הנקודה הזאת, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, אדם וחווה, זאת אומרת זה בעצם עם ישראל, זה תכלית כל הבריאה. זה מה שנקרא עם ישראל, זה נזר הבריאה. כל הבריאה כולה נבראה בשביל עם ישראל. בשעה שאדם וחווה נבראו, הם ראו את כל הטוב שהקדוש ברוך הוא מכין להם. והם ראו איזה טוב הקדוש ברוך הוא נותן להם. זה טוב שאנחנו לא יודעים, כי זה טוב של גן עדן. וזה רק התחלה של כל הטובות שהיו צריכים עוד ועוד להימשך ולהתגבר מרגע לרגע. אדם וחווה ראו את כל הבחינה הזאת. ראו את כל הטוב, את כל הטוב הזה. ואז הייתה להם שאלה. הייתה התעוררה שאלה מאוד 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 ספק או התלבטות מאוד מאוד גדולה התעורר אצלהם. הם שאלו שאלה. הם שאלו את עצמם שאלה. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא לגמול לו איזושהי טובה על כל הטובות שהוא נותן לנו? מה אנחנו יכולים לעשות בעצם בשביל הקדוש ברוך הוא? איך אדם יכול לעשות טובה לקדוש ברוך הוא? אנחנו יכולים לעשות טובה לקדוש ברוך הוא? הכל שלו והכל ממנו, יש לו את הכל, לא חסר לו שום דבר. אז במה אנחנו בעצם יכולים לעשות טובה לקדוש ברוך הוא? ואז הם גילו את הסוד הזה, שלמעשה הנחש גילה להם את הסוד הזה, והם ידעו את זה, ורק הנחש ביאר להם את הסוד הזה. יש מציאות שנקראת העלמה, עולמות, שאנחנו אומרים את המילה עולם, מה השורש של המילה עולם? העלמה והסתרה. הם ראו שיש אפשרות למעשה לתקן את העולם. העולם צריך תיקון, הוא לא בשלמות עדיין. ויש שתי דרכים איך לתקן את העולם. יש דרך אחת לתקן את העולם, זה בדרך קלה. מהי הדרך הקלה? הם לא יוכלו מעץ הדעת טוב ורע. אדם נברא בדיוק בחצות יום שישי. זה היה יום שישי של בריאת העולם. שהקדוש ברוך הוא אמר לו, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כמה זמן אסור היה לו לאכול מעץ הדעת טוב ורע? אך ורק עד כניסת שבת. בכניסת שבת אדם הראשון היה עושה קידוש על עץ הדעת טוב ורע. מדוע? כי בכניסת שבת כבר כל העולמות היו מתוקנים והיה מותר לו לאכול מעץ הדעת טוב ורע. זה דרך אחת לתקן את העולם, זאת אומרת לשמוע לכל הקדוש ברוך הוא, ועד כניסת השבת לא לאכול ממנו. אבל אדם הראשון שראה מסוף העולם ועד קצהו וידע את כל האפשרויות ואת כל העתיד, הוא ידע שיש עוד דרך, ויש דרך שהיא דרך הרבה הרבה יותר קשה. מהי הדרך השנייה? מהי הדרך השנייה? הדרך השנייה היא שאדם ואדם וחווה כן יאכלו מעץ הדעת טוב ורע, והם ידעו שהם יגורשו מגן עדן. ומה יקרה כתוצאה מזה? התגברו הסתרת פנים, ההנהגה של הסתרת פנים שנקראת העלמה, העלמה של הקדוש ברוך הוא מבני אדם, תתגבר בעולם. ואז זה ייקח 6,000 שנה לתקן את כל מה שאפשר לתקן בשש שעות. 6,000 שנה זה בדיוק כנגד השש שעות מבריאת אדם הראשון עד כניסת שבת. ואם אדם וחווה יאכלו מעץ הדעת טוב ורע, הם ידעו שהם יגורשו מגן עדן, ויהיה את כל המהלך הזה של כל ה-6,000 שנה. פה היה להם ספק מאוד גדול, מה הדרך היותר נכונה והיותר אמיתית לבחור, לתקן את העולם בקלות או לתקן את העולם בדרך קשה. מיד מתעוררת השאלה, למה לתקן את העולם בדרך קשה? למה לא לתקן אותה בדרך קלה? הרי אנחנו יכולים בשש שעות וזהו, נגמר, כל מציאות הרע מתבטלת מהעולם, כמו שיהיה לעתיד לבוא. כמו שיבוא משיח צדקנו, למעשה המשיח יביא את כל העולם למדרגה של אדם הראשון לפני החטא. זאת אומרת, הוא יתקן את הכל כמו שהיה, כמו שאדם הראשון היה צריך לתקן. לכאורה פה מתעורר את השאלה, למה לאדם וחווה להיכנס בכלל למסלול כל כך קשה של 6,000 שנה, שזה כולל את כל האיסורים ואת כל המחלות ואת השואה ועוד אין ספור דברים נוראים שבכלליות עם ישראל ובפרטיות כל אחד ואחד עבר ועובר. אז כל זה על מה ולמה בכלל? זאת אומרת, איזה צד יש בכלל לבחור בדרך הזאת ולא לבחור בדרך הקלה? פה זה עומק, זה דבר מאוד מאוד עמוק, וגם שאנחנו נגיד אותו עדיין נשאר פה איזושהי קושייה על הדבר הזה. זה לא לגמרי נפתר, כי אי אפשר לפתור את זה, זה רק לעתיד לבוא, נפתור את זה בשלמות, את השאלה הזאת ואת החידה הזאת. אבל לפני אדם וחווה היה נקודה של, כמו שאמרנו, הם הכירו טובה גדולה מאוד לקדוש ברוך הוא. הם ראו מה הקדוש ברוך הוא נותן להם ומכין להם בעצם לעד ולנצח נצחים, כזאת טובה גדולה. אדם וחווה רצו להחזיר לקדוש ברוך הוא טובה, אבל איך הם יכולים להחזיר לקדוש ברוך הוא טובה? מה אפשר להחזיר לקדוש ברוך הוא טובה? ואז אדם וחווה ידעו שברגע שאם יהיה את המהלך של ה-6,000 שנה, ויהיה מהלך של הסתרת פנים ושל ירידות רוחניות מאוד גדולות ושל ניסיונות מאוד מאוד גדולים, אז הם יעמדו במצבים של קושי. ומה הקושי הגדול שיתעורר במצבים האלה? הקושי הגדול יהיה להאמין בקדוש ברוך הוא בתוך כל המצבים של ההסתרה. וזה, הם הבינו שזה הדרך היחידה בעצם שיכולים לגמול טובה לקדוש ברוך הוא, שהם יתחזקו במסירות נפש להאמין בו גם כשיהיה קשיים כל כך גדולים. וזה היה להם ספק, הם לא ידעו באמת מה האמת. מה הנחש אומר להם? הנחש אומר להם, אם תאכלו מעץ הדעת הייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, בורא עולמות. מה הכוונה בורא עולמות? בוראים העלמות, בוראים הסתרת פנים. הנחש בא וטען לפני אדם וחווה שהקדוש ברוך הוא רוצה את המהלך הזה. רק מה? אם הוא רוצה את המהלך הזה, למה הוא לא אמר לנו? אז למה הוא לא אמר לנו לאכול מעץ הדעת טוב ורע? כי הקדוש ברוך הוא רצה, ככה הנחש הסביר להם, כי הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה בחירה שלכם. זה לא יהיה חיוב לרדת למסע כזה של 6,000 שנה של צער ושל איסורים, אלא שאתם תבחרו, אתם תבחרו בזה. אבל תדעו לכם שזה מסירות נפש מאוד גדולה. זה היה החשבון למעשה, זה לא כולל את הכל, אבל זה היה אחד בעצם מהשיקולים של אדם וחווה. האם לעשות את המסירות נפש הזאת ולרדת לבירורים נוראים מאוד, לרדת לבירורים שאנחנו מרגישים את זה על בשרנו ועל כל מה שעובר עלינו, את הדבר הזה. ולא רק זה, אלא כמו שאמרנו בהתחלה, אלא כל אחד ואחד, כי כל הנשמות בדרך של סוד ומובא בקבלה, כל הנשמות השתתפו בעצם בעניין החטא, וכל נשמה ונשמה גם בחרה עד כמה לרדת. עכשיו, החליטו כבר לרדת, החליטו כבר לחטוא. למה לחטוא יותר? בסדר, אתה כבר חוטא, אתה תגורש מגן עדן, כבר יהיה לך ניסיונות. אז אמרנו פעם, וסיפר לי זה ידיד שלי, שבשעה שגייסו אותו לצבא, הוא הגיע לבקום, אז שאלו אותו אם הוא רוצה ללכת ליחידה קרבית. הוא אמר, אני רוצה ללכת ליחידה הכי קרבית. אני רוצה, תשלחו אותי לסיירת צנחנים, סיירת מטכ"ל, אני רוצה את היחידה הכי קרבית. למה? הוא התנדב, יש לו ציונות בלב, יש לו רגש שהוא רוצה לעזור לעם ישראל. אז הוא התנדב, אז הוא מסר את הנפש, הלך לסיירת. חודש ימים אחרי זה, שהיה איזה מסע של 70 קילומטר עם איזה ג'ריקן של 20 ליטר על הגב, הוא אמר, מה עשיתי? מה הייתי צריך? למה התנדבתי לכל המציאות הזאת? בסדר, אז אמרו לו, טוב, אבל זה גם יעבור, גם זה יעבור. יש כזה בחינה שלפעמים יש כאלה שבאים, מגיעים לבקום, הם אומרים, טוב, אנחנו רוצים להיות ג'ובניקים. כל יום, בחמש, להיות בבית, פעם בשבועיים לעשות איזה משמרת בלילה, אבל אנחנו רוצים להיות בבית. אבל יש כאלה, קוראים להם פזיזים. הם, בפזיזות, הם הולכים לסיירת. הם רוצים ללכת ליחידה הכי קשה. זה משל. הנמשל של הדבר הזה, שהיה כמובן במקום רוחני אחר, אבל היה כזה בחינה שהיו נשמות שאמרו לקדוש ברוך, שאמרו בשעת החטא, אנחנו רוצים לרדת למינוס 20. אנחנו נהיה בירידות של מינוס 20. היו כאלה שהיו קצת יותר גיבורים, אמרו אנחנו רוצים לרדת למינוס 100. הבעיה, זה מינוס 100 עוד אפשר להסתדר. הבעיה עם אלה שבחרו ישר מינוס 10,000. אמרו אנחנו רוצים לרדת לירידות הכי גדולות, להסתרת פנים הכי גדולה, וזה מבחינת הפזיזים האלה שמתנדבים ישר לסיירת. אמרו, אנחנו רוצים לרדת את הירידות הכי גדולות. למה אתם רוצים לרדת? כי הכל מתחיל בעצם מהנקודה הזאת, אנחנו רוצים לקדש שם שמיים. מה זה לקדש שם שמיים? שנהיה בהסתרה, ונהיה בהעלמה, ונהיה בקשיים רוחניים מאוד גדולים, וגם בתוך הקשיים האלה, אנחנו נגיד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. נגיד שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, גם בתוך כל הקשיים הגדולים האלה. כמו שאותו ידיד סיפר לי שאחרי חודש ימים, הוא אמר, איזה שטות עשיתי? מה הזמנתי לעצמי 70 קילומטר עם 20 ליטר על הגב? מלא, 20 ליטר זה 20 קילו. אם היה 5 קילו על הגב, 70 קילומטר, זה היה סביר, הגיוני. אבל לא חשבתי שעד כדי כך זה יהיה קשה. לא ציפיתי לכזה קושי גדול. גם הנשמות באות לעולם הזה. עכשיו הנשמות באות לעולם הזה ומתחילות לטעון טענות על מה, למה זה כל כך קשה. אבל צריך לזכור, כל אחד ביקש בדיוק את הקשיים שהוא עובר. זה כל אחד, זה למעשה הזמנו את הקשיים האלה, כל מה שעובר עלינו בכל הבחינות, אם זה בבחינה של פרנסה, אם זה בבחינה של זיווג או חינוך ילדים, הכל בכל, זה כולל את הכל. למעשה אדם ביקש את זה. למה ביקשנו את הדבר הזה? מה הסיבה שביקשנו את הדבר הזה? כי שם למעלה, שלפני כל החושך הגדול, לפני העלמה הגדולה, לפני הסתרת פנים הגדולה הזאת, ידענו גם לאן זה יוביל. ובאמת יש כמה וכמה מגדולי ישראל במשך הדורות, אחד מהם זה המדרש תלפיות ועוד ועוד, שאומרים, שואלים את השאלה, האם אותם נשמות, אותה בחירה, הייתה צודקת או לא צודקת? ואני אגיד לכם, עד היום אין לנו תשובה. רק משיח יבוא ויגיד לנו באמת את התשובה, אם זה הייתה בחירה צודקת או לא צודקת. אבל כל השורש היה, דבר ראשון זה לקדש שם שמיים. מה זה נקרא לקדש שם שמיים? לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, גם בהסתרה הגדולה ביותר, גם שמה לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. מה הלכה למעשה? מה זה נקרא לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא? הרי המלך, כדי לקבל את המלכות של מלך בעולם הזה, של ראש ממשלה, של נשיא, ששולט, איך אנחנו בעצם נקראים אזרחים טובים? בזה שאנחנו מקיימים את מה שהוא אומר. היום בעולם כמעט ולא מצוי המושג מלך. לפני שנתיים, קצת יותר משנתיים, הייתי במרוקו, שם עוד יש מלך. הערצה למלך שם זה דבר פילי. הם באמת אוהבים את המלך שלהם. זה משהו שלא מוצאים היום, אני לא יודע אם יש איזה מדינה בעולם שבאמת אוהבת את המנהיג שלה. לכל היותר, בלית ברירה, זה נקבל אותו. אבל בדרך כלל זה לעג וכן הלאה. שם זה הערצה שאי אפשר להבין, אי אפשר לתפוס את הדבר הזה. המלך יגיד משהו, כולם יעשו את זה. מה? באהבה ובשמחה ובריקודים. כן, הם רק רוצים שהמלך יגיד להם. מה? לא, אין בכל העולם כזה דבר. אין כזה דבר. ובכל מקום אתה רואה תמונה שבגובה של בערך 10 מטר עם הדמות שלו. כל מקום. אמרתי שהם לימדו אותנו מה זה צדיק האמת. הרצה שלהם למלך יצא שנייח עם הצדיקים שלנו, כמו שהם הולכים עם המלך שלהם. ברוך אתה, אדוני, למלך העולם, שהכל נהיה מדברו. שאלנו את השאלה באמת, למה הם כל כך אוהבים אותו? כי הוא באמת טוב לעם, המלך טוב לעם. אבל זה בפשט, זה בצורה פשוטה. בעומק הדבר, אספר לכם, זה, היינו שם, אז יש שם יהודי, שהיינו איתו הרבה בקשר, והוא ידיד מאוד טוב של אח של המלך. אז הוא סיפר לנו, היהודי הזה, השם שלו זה קדוש, הוא סיפר לנו שהסבא של המלך נתן להם ציווי. זה צוואה שעוברת מדור לדור. אתם יודעים מה הצוואה? הוא אמר לו, אתה רוצה לשמור על המלכות שלך ולהצליח, תדאג ותכבד את היהודים. כל עוד אתה תכבד את היהודים ותדאג להם, תמיד תצליח. ברגע שאתה תעבור על זה, פה מתחילות כל הצרות. ומאוד מקיימים את זה. אז לעשות רצונו, לכבד את המלך, זה לעשות את רצונו. לקבל את המלכות של המלך, זה בעצם שאנחנו מקבלים את המלכות שלו. אז אנחנו באנו לעולם, כך רצינו, וזה ביקשנו. לבוא להסתרה הזאת, לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. כדי שנדע איך אנחנו בעצם מקבלים את המלכות של הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו צריכים לדעת, מה הוא רוצה מאיתנו. ואז, שנעשה את מה שהוא רוצה מאיתנו, נקבל את המלכות שלו. כי אנחנו בעצמנו ביקשנו לבוא לפה לעשות את כל העבודה הזאת. אנחנו צריכים לברר מה הוא רוצה מאיתנו. באמת, הרצון של הקדוש ברוך, של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, זה לא דבר אחד. יש בזה רמות, רמות של התייחסות. בוודאי שבפשטות זה כל אחד, לפי המקום, המדרגה, היכולת שלו, זה לשמור את התורה בפשטות. כל אחד לפי המקום שלו. זה לא כל אחד שווה ביכולות שלו. כל אחד יש לו את המדרגה שלו. אבל יש דבר יותר בעומק הדבר, שיותר בבחינת פנימיות ונשמה לדבר הזה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ולמעשה, הדבר הזה זה היסוד והשורש של תיקון העניין של ראש השנה. הרי אמרנו שבראש השנה אנחנו משתדלים לקיים בעצם את התיקון של אדם הראשון. ועכשיו מסתבר שבעצם אדם הראשון, הנשמות בחרו במציאות שאנחנו בה אנחנו נמצאים. לכן בראש השנה אנחנו צריכים לתקן את זה. צריכים לתקן את הבחינה של חטא אדם הראשון. או את המהלך של אדם הראשון. את כל המהלך של אדם הראשון. בשעה שאנחנו תוקעים בשופר בראש השנה, אז כתוב בזוהר הקדוש על הפסוק, אשרי העם יודי תרועה, באור פניך יהלכון. הזוהר הקדוש אומר, מה זה אשרי העם יודי תרועה? לא כתוב, הזוהר אומר, לא כתוב שומעי תרועה, לא כתוב תוקעי תרועה, אלא יודי תרועה. שואל הזוהר הקדוש, מה אנחנו צריכים לדעת בשופר? אומר הזוהר הקדוש, יש סוד בשופר. יש סוד בשופר, ואנחנו צריכים לדעת את סוד השופר. על זה נאמר בתהילים, אשרי העם יודי תרועה. פסוק הזה, אומרים את זה לפני תקיעת השופר. אז אנחנו צריכים לדעת מהו הסוד של השופר. אומר, אחד מגדולי ישראל, אתמול היה יורצייט שלו, ביונתן אייפשיץ, הוא כתב ספר שנקרא יערות הדבש, ואומר, היערות הדבש, רבי יונתן אייפשיץ, אומר, מהו הסוד של תקיעת השופר? אומר, הרי יום השנה דנים את העולם. בתי הדין יושבים. עכשיו צריך להכריז שהדין מתחיל. מתי הדין מתחיל? מתי זה התחלת הדין? בשעה שעם ישראל תוקע בשופר, התקיעה הראשונה, אלה שמתפללים בנץ, בשעה שהם תוקעים בשופר, אומר יונתן אייפשיץ, זה בשם חז"ל, באותו שעה, בתקיעת השופר, אנחנו מזמינים את הדין עלינו. זאת אומרת, אנחנו אומרים לבתי דין, אנחנו מוכנים ומזמינים, תדונו אותנו. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, עכשיו אנחנו רוצים, אנחנו מזמינים את הדין. אומר רבי יונתן אייפשיץ, אבל לא רק שאנחנו מזמינים את הדין, אלא אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, וזה עוד דבר. מה שתגזור עלינו, בכל הבחינות, בין לטוב ובין למוטב, אנחנו מקבלים באהבה ובשמחה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את הדין שלך באהבה ובשמחה. ולמה אנחנו מקבלים את הדין שלך באהבה ובשמחה? כי אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שמה שאתה תניג אותנו, ומה שאתה תגזור עלינו, בוודאי זה רק מצד הרחמים והחסדים שלך עלינו. אז איך מה שלא תגזור עלינו, אנחנו מקבלים את זה באהבה ובשמחה. אומר ככה, אומר רבי יונתן אייפשיץ, אין לך שום עצה ושום גדר ושום בחינה לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, יותר מזה שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, מה שעובר עליי, מה שהיה, מה שעובר ומה שיהיה, אני יודע שזה רק מטובות שלך, ואני מקבל את זה באהבה ובשמחה, וגם כשלא נעים לי, גם כשאומרים עליי דברים שלא כל כך נעימים לי, אני מבין שיש בזה טובה שעדיין נסתרת ממני. ולעתיד לבוא אני רואה גם את הטובה הנסתרת שיש בדבר הזה. בשעה שאדם יכול לקבל באהבה ובשמחה את כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אומר יערות הדבש, וזה הסוד אשרי העם יודעי תרועה, שאין לך סוד, אין לך דבר יותר עמוק בלקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא ואת האמונה בקדוש ברוך הוא, שמה שלא יקרה אני מקבל באהבה ובשמחה. ככל שאדם זוכה לקבל את זה יותר באהבה ובשמחה, ככה אדם נקרא יותר מקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. ומי יכול, שמה, זה רבי נתן לייבשיץ שואל את השאלה הזאת, ומי יכול לשמוח בכל מה שהקדוש ברוך הוא מעביר אותו? איזה אדם, איזה מדרגה רוחנית אדם צריך להיות כדי לקבל את הכל באהבה ובשמחה, כל מה שהקדוש ברוך הוא מעביר אותו? אומר ככה, אומר רבי נתן לייבשיץ, רק מי שמתגלה בליבו אהבת השם, רק הוא יכול לשמוח ולקבל באהבה את כל המהלך של הקדוש ברוך הוא. לכן בתקיעת השופר, הכוונה העמוקה של תקיעת השופר זה שאנחנו מזמינים את הדין ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, מה שתגזור עלינו אנחנו מאמינים בך באמונה שלמה שזה רק לטובתנו וזה רק מהחסדים והרחמים שלך, לכן אנחנו מקבלים את זה באהבה ובשמחה. אומר רבי נתן לייבשיץ, ומה קורה אז? באותה שעה, כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, הגמרא אומרת שבשעה שתוקעים בשופר השטן מתבלבל, זה מבלבל את השטן. שואל רבי נתן לייבשיץ, מה הוא מתבלבל? מהרע של השופר הוא מתבלבל? יש פה כל היום פצצות, טילים, חלליות עפות. יש פה רעשים הרבה יותר גדולים מרע של השופר, הוא לא כל כך מפחד מזה. מה מבלבל את השטן בשעה שאנחנו תוקעים בשופר? אומר רבי נתן לייבשיץ, זה שאנחנו מקבלים באהבה ובשמחה את כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עלינו, זה מה שמבלבל אותו. מדוע? מכיוון שכל הכוח שלה, כל הכוח שלו לקטרג עלינו, זה אך ורק בשעה שאנחנו לא מסכימים ממה שהקדוש ברוך הוא עושה. בשעה שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני בוודאי שאני מעדיף שהכל יהיה ברחמים, בחסדים, אני גם מבקש את זה, כל אדם צריך לבקש את זה. אבל אם זה לא יתקבל ויהיה הנהגה אחרת, או על מה שכבר קורה, על המציאות שקורה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מקבלים באהבה ובשמחה, זה מבלבל את השטן, זה מבלבל את מידת הדין, ואומר רבי נתן לייבשיץ את הלשון הזאת, ואז הקדוש ברוך הוא קם מכיסא הדין ויושב על כיסא רחמים. זאת אומרת שכל הכוח שלנו להמשיך רחמים עלינו ועל, על, בפרט ובכלל על עם ישראל, זה ברגע שאנחנו מקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בשמחה ובאהבה. וככל שאדם זוכה יותר לקבל את זה, ככה המדרגה הרוחנית של אדם באמת יותר, יותר ויותר גבוהה. יותר מהמעשים שאדם עושה, המציאות של המדרגה הרוחנית של האדם היא כמה שאדם מקבל את זה באהבה ובשמחה. ואנחנו יודעים שאין דבר יותר קשה מזה. אין דבר יותר קשה מזה, כי באמת להגיד את הדברים זה מאוד מאוד קל. זה מאוד קל להגיד את הדברים האלה, אבל כשעובר הצמצום, ההסתרה, הביזיון, עובר עלינו, מאוד מאוד קשה לנו אז להרגיש אהבה ושמחה בתוך הדבר הזה. אבל צריך לדעת, באמת, זה העבודה שלנו כל החיים. העבודה שלנו כל החיים זה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ושמחה, לא להיבהל, לא להתבלבל מזה שאנחנו עדיין לא חזים בזה, הכל פנים לא תמיד אנחנו חזים בדבר הזה. אבל צריך לדעת שכשאדם זוכה להגיע לבחינה הזאת, זה מגיע עד הבחינה של תיקון חטא אדם הראשון. מדוע זה מגיע לתיקון חטא אדם הראשון? כי אמרנו, הרי הנשמות בחרו בירידה הזאת, הם בחרו בירידה הזאת מצד שהם רצו לקבל, לרדת להסתרת פנים, לרדת אל העלמה, ולהגיד שמה ישראל, והשם מלך, השם מלך, השם מלוך לעולם ועד, בתוך ההסתרה הזאת. לכן, באנו לעולם בשביל לקיים את הדבר הזה. לכן זה עבודתנו כל ימי חיינו. גם בזה נגיד עוד נקודה בדבר הזה, שככל שאנחנו מתקרבים לזמן הגאולה, ואנחנו מתקרבים, ברוך השם, לזמן הגאולה, רואים את כל העולם מתהפך במהפכות גדולות מאוד, ככל שאנחנו מתקרבים לזמן הגאולה, חוזר ומתעורר העניין של תיקון חטא אדם הראשון. זאת אומרת, יש מאמר, משפט של חז"ל, סוף מעשה במחשבה תחילה. מה הכוונה בעניין הזה? מה הכוונה בעניין הזה? סוף המעשה, סוף העולם של העשייה, לקראת, זה לפני הגאולה, חוזר להיות במחשבה תחילה, חוזר לתקן את המחשבה תחילה. מהי המחשבה תחילה? שאנחנו רוצים לתקן את הדבר הזה. ככל שאנחנו מתקרבים לקראת זמן הגאולה, לכן מתעורר יותר ויותר העניין הזה. אפשר, אנחנו יכולים לראות את זה, יכולים לראות את הדבר הזה. היום, לצערנו, חלק מהתיקון זה שהרבה הרבה עוברים משברים ומצוקות נפש מאוד מאוד גדולות. זה אנחנו רואים שלפני הגאולה עוברים מצוקות נפש מאוד גדולות. היום מי שרוצה לעבוד מ-8 בבוקר עד 12 בלילה, זה שילך ללמוד פסיכולוגיה. היום לפסיכולוגים יש עבודה מהבוקר, כולם מסובבים מצוקות. כל אחד יש לו מצוקה. וצריך לדעת שהמציאות הזאת זה חלק מההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה לא שאנחנו עשינו משהו, אלא חלק מההנהגה של הקדוש ברוך הוא זה להביא אותנו למצוקות נפש. הרבה הרבה שואלים את השאלה, למעשה היום כמעט כל הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה, והיום יש סדנאות לטיפול נפשי, לטיפול רגשי, לטיפול שכלי, כל מיני, אין סוף דרכים ועצות בעצם איך להתמודד. בגלל שהמצוקה היא גדולה, אז לכן יש הרבה ניסיונות לפתור את זה. הרבה דברים, יש הרבה שיטות שחלקם גם יכולות לעזור ויכולות להועיל. אבל אנחנו רוצים להגיד משהו, מהו השורש של הנקודה. נקודה שורשית. זה לא סותר את ההשתדלות היותר בהיקף, החיצונית יותר. לפעמים ההשתדלות החיצונית יכולה לעזור, אבל זה עדיין לא פותר. יש, שכואב השן, אז אפשר לקחת אקמול, אפשר לעשות טיפול שורש. בכל דבר זה ככה. מהו הטיפול שורש של המצוקות הנפש שיש היום? וזה לדעת הנקודה הזאת שדיברנו. איך אדם מסתכל היום, איך אדם מסתכל היום למעשה על המציאות שעוברת עליו? זה מתחיל הכל בעצם בסוג של המשקפיים. אנחנו צריכים לקחת משקפיים חדשות, משקפיים של להבין שאפילו שאנחנו רואים את התוהו ובוהו הכי גדול, ונראה לנו שעכשיו זה החורבן הכי גדול, ולא יכול להיות יותר חורבן יותר גדול מזה. זה היום, ברוך השם, יש הרבה הרבה סיפורים שאדם מספר מה עובר עליו. אשתו ברחה ממנו, הילדים לא רוצים לדבר איתו, אין לו פרנסה, פיתרו אותו מהעבודה, המכונית גלבו לו אותה או שהתקלקלה. וכזה, מהלך כזה של כל אחד, הוא סוחב תיקים. ברגע שעוברים כאלה דברים, זה באמת קשה מאוד לעמוד במציאות כזאת, במציאות כזאת. אבל עכשיו שנזכור מאיפה הכל הזה מתחיל בעצם, הכל הזה בעצם מתחיל מהמשקפיים. רק אבל מהמשקפיים, איך אנחנו מסתכלים על הדבר? אם אנחנו מסתכלים על זה בדרך הטבע, בדרך הטבעית, אז האדם מגיע מהר מאוד או לפסיכולוג, או לסדנה, הולך לחבר שלו, נותן לו משהו לעשן, רק בשביל לשכוח בכלל את המציאות של העולם. זה כל היום השנים, רק לשכוח שיש עולם. זה להיכנס לאיזה בועה, תעזוב אותי מכל הצרות של כל העולם. פחות שעתיים, שלוש, כמה שיהיה. אבל באמת יש עוד דרך. באמת בכל זה יש עוד דרך. הדרך הנוספת זה לזכור, אנחנו לא מבינים באמת את מהלך העולם. אנחנו לא יודעים. העולם זה החידה הכי גדולה, החיים זה החידה הכי גדולה, אנחנו לא מבינים את ה... אבל ברגע שאנחנו מתחברים עם נקודת האמונה, והתחברות עם נקודת האמונה זה לדעת, יש מנהיג לעולם, יש בעל הבית לעולם. הוא מוליך פה מהלכים מסוימים. ומה הכיוון של המהלכים, מה הפנימיות של המהלכים? הוא עושה את הכל לטובה. הכל הוא הופך לטובה. איך יכול להיות שקרה כזה דבר, מאורע כזה וזה לטובה? אז אנחנו לא יודעים איך זה יכול להיות, אבל זה ככה. זה העבודה של הנחום איש גמזו ורבי עקיבא. שרבי עקיבא היה אומר, כל מן דעביד אחמלה לטבביד. וכל חייו הוא הלך עם הנקודה הזאת. הוא היה גדול החכמים, רבי עקיבא. ועם כל זה, רבי עקיבא לא היה, היה שגור מפיו, לא היה מש מפיו, תמיד להגיד, כל מן דעביד אחמלה לטבביד. לרבי עקיבא לא היה חיים קלים. היה לו, הוא עבר צרות נוראיות מאוד. איך הוא יכל להתמודד עם כל האיסורים, עם כל הצרות שעברו עליו? ובאמת, זה השורש והנקודה הפנימית של כל הכוח שלה, של נשמות ישראל. ברגע שאנחנו מבינים, שאנחנו לא מבינים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ונראה עכשיו, לכאורה, בעיניים, בהבנה, בשכל שלנו, זה נראה שזה החורבן הכי גדול, תדע לך, יש פה את הרפואות הכי גדולות. יש פה ישועות. הקדוש ברוך הוא עכשיו מצמיח פה דברים אחרים לגמרי. ולא היה אדם, מרגע שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, תצאו מגן עדן, עד שיבוא משיח צדקנו, אין אדם אחד שלא עבר את כל זה. אין, אפילו אדם אחד לא היה מצב כזה שלא עבר את כל הדברים האלה. אם נזכור, רק נזכיר, סיפור היסטורי. רבי עקיבא, בגיל 40 הלך ללמוד תורה. מסר את הנפש עד גיל 80, לא, ישב ולמד 40 שנה בלי הפסקה. הפך להיות גדול החכמים. ברגע, בגיל 80 הוא קיבל בעצם את הנהגת התורה בעם ישראל. מיד כולם באו ללמוד אצלו תורה, ראו כזאת חוכמה, כולם באו ללמוד אצלו תורה. במשך יותר מ-10 שנים הוא הקים עולם של תורה בעם ישראל. היו לו 24,000 תלמידים, והגמרה, הסיפור הידוע שהגמרה מספרת שבתוך 33 ימים, לימים של ספירת העומר, עד ל"ג בעומר, מתו כל ה-24,000 תלמידים שלו. אנחנו לא יכולים אפילו לשער בדעתנו איזה חורבן זה, שכל המסירות נפש של רבי עקיבא, כל ה-24,000 תלמידים שלו נפטרו בתוך חודש ימים. ואמרנו פעם, זה כל יום 800 הלוויות של תלמידים שלו, שהוא בנה אותם. מה רבי עקיבא אומר? אף על פי שיש כזה דבר נורא והיום, שאי אפשר בכלל לשער את זה. אנחנו עד היום מתאבלים, זה המנהגים של ספירת, של ימי העומר. עד היום אנחנו זוכרים את הדבר הזה, כזה מכה קשה הייתה לעם ישראל בדבר הזה. מה רבי עקיבא עושה? נשארו לו 5 תלמידים. 5 תלמידים. מה רבי עקיבא עושה? יורד לדרום, שם היו תלמידים שלו, יורד לתלמוד, לדרום, ומלמד את כל 5 תלמידים, את כל התורה כולה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, וה5 תלמידים האלה בעצם המשיכו את כל התורה של עם ישראל לדור, עד הדור שלנו. מי זה היו 5 תלמידים האלה?
רבי שמעון בר יוחאי,
רבי יהודה, רבי יוסי, רבי מאיר בעל הנס ורבי אלעזר. עושה כל התורה כולה, כל התורה כולה נמשכה. אם רבי עקיבא היה נכנס פה לעצבות, היה נכנס פה לדיכאון, מה היה? רבי עקיבא לא היה יכול, רבי עקיבא לא היה יכול לעשות את כל הפעולה הזאת. וזה הכוח, זה הכוח של רבי עקיבא, כל מן דוד רחמנא לטב עביד.
זה אני רציתי לדעת, מה זה בעברית?
כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. על כל זה, על הכל, רבי עקיבא על הכל היה אומר. הכל לטובה. יש דבר שעל איסורים, הסתרת פנים, זה לא קל, זה לא קל להגיד שהכל לטובה, אבל זה אפשרי. אנחנו יכולים להבין, זה מלחמה, התמודדות, לאט לאט לומדים את זה. אבל יש דבר יותר קשה. הגמרא אומרת על דוד המלך, שדוד המלך אמר, זה דוד המלך היה צריך להיות נפל. ולא, ברגע שהוא היה כבר בעיבור, היה צריך, זה, היה צריך להיות הפלה. ולא היה לו חיים בעולם הזה. אדם הראשון ראה את זה, הוא נתן לו 70 שנה לדוד המלך. דוד המלך קיבל 70 שנה. אבל איזה 70 שנה הוא קיבל פה? זה מה שאנחנו אומרים, סוכת דוד הנופלת. בגלל שהיה בבחינה של נפל, מה הוא עבר כל החיים שלו? נפילות. לא רק ירידות והסתרות, אלא גם נפילות ממש הוא עבר, בפועל. ובאמת, אין דבר יותר קשה שבשעה שאדם גם עובר את המציאות של הנפילה, גם שם האדם אומר, הכל לטובה והכל מת הקדוש ברוך הוא, ומהרגע הזה אני מתחיל לעבוד אותך את הכל מחדש. היה לו נפילה. מיד הוא קם מהנפילה, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, מהרגע הזה אני עובד אותך הכל מההתחלה. דוד המלך היה צדיק מאוד גדול. הגמרא קוראת לו המלך החסיד. צריך לדעת, הגמרא הרי מספרת, הגמרא מסכת ברכות מספרת את כל סדר החיים של דוד המלך. הוא לא היה ישן, הוא היה ישן ככה, שם את הראש על היד ומנמנם שיטין נשמתין של סוס. יש אומרים רבע שעה, יש אומרים חצי שעה, אבל ככה, מה היה? בחצות לילה. איך שהיה חצות לילה, מה דוד המלך עושה? היה קם על הרגליים, מתחיל לנגן בנבל, שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, לומד תורה, בבוקר, מנהיג את עם ישראל. כל היום דוד המלך בבחינה, הוא היה מלך החסיד. הוא באמת היה צדיק מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא ניסה את דוד המלך במקום הכי קשה שיכול להיות. מה המקום הכי קשה? לא, המקום הכי קשה זה שצדיק גדול גם נכשל. כמה קשה לאדם שהוא כל כולו משתדל לברוח מכישלונות ולברוח מעבירות, והקדוש ברוך הוא בכוח כביכול לוקח אותו וזורק אותו לתוך מקומות לא טובים. או זורק אותו מהקדושה. מה זאת אומרת? אני רוצה להיות, אני רוצה, אבל דוד המלך אומר בתהילים, אחת שאלתי בבית השם, אותה אבקש, שיפתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם. אומר לו, אתה רוצה נועם השם? מה הוא מקבל על זה? ביתה הוא מקבל על זה. למה? כי הקדוש ברוך הוא זורק אותו לניסיונות, זורק אותו לקשיים ולהתמודדויות. היה, הקדוש ברוך הוא הביא את דוד המלך. כתוב בזוהר הקדוש, הרי נוח שילח את העורב מהתיבה. שילח את העורב מהתיבה. העורב חזר לתיבה. הוא זרק אותו מהתיבה, הוא חזר לתיבה. יש סיבות למה הוא עשה את זה. לנוח היה לו סיבות למה הוא עשה את זה. כשהוא בא לחזור לתיבה, נוח סגר את החלון, אמר לו, אותך אני לא מקבל. תלך מפה. הוא עף משם. אחרי שעתיים הוא ניסה את המזל שלו עוד פעם. חזר בחזרה. איך שנוח ראה, עשה שם תצפית, אמר, תגידו לי שהעורב בא. איך שהוא בא, סוגרים את החלון ומגרשים אותו. אומר הזוהר הקדוש, מי זה העורב? סוד העורב? הוא אומר, העורב זה דוד המלך. שכמו שנוח גירש את הקדוש, את העורב מהתיבה, כך כביכול הקדוש ברוך הוא גירש את דוד המלך מהתיבה, הכוונה מהקדושה. ואז דוד המלך חוזר. כשהוא חוזר, הקדוש ברוך הוא עוד פעם מגרש אותו. מה עושה דוד המלך? בשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. אני אעלל אותך, גם שאתה מתנהג איתי במידת הרחמים, שזה השם, גם במידת הדין, שזה באלוקים. בשם מעלל דבר באלוקים, גם ברחמים וגם בדין מעלל דבר. אומר הזוהר הקדוש, למה דוד נקרא עורב? על שם מה הוא נקרא עורב? שהקדוש ברוך הוא אומר, כמה ערב לי, כמה ערבים לי, זה שון עורב, כמה ערבים לי התפילות האלה של דוד המלך. אני מנסה אותו, פעם אחרי פעם אני מנסה אותו. ומה דוד המלך אומר לי? לא יעזור לך כביכול של דבר, אותך אני לא עוזב. אתה תעשה לי מה שאתה תעשה לי, ואני אשאיר לך שירות ותשבחות מה שתעשה לי. אומר הזוהר הקדוש דבר נורא מאוד. זה העבודה שאין עבודה יותר גבוהה ממנה. בכל התורה יש הרבה דברים, יש הרבה דרכים, כולם אמת, כולם אהובים, כולם ברורים. אין עבודה יותר גבוהה מזה שהקדוש ברוך הוא כביכול מסתיר פנים מהאדם, ועד כדי כך שאפילו הקדוש ברוך הוא לפעמים זורק את האדם, לאן שהוא זורק אותו, וברגע שאדם קם, זה סוכת דוד הנופלת, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מבטיח ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת, שהקדוש ברוך הוא אומר, או רואה, יהודי שהוא כביכול בעצמו, הקדוש ברוך הוא בעצמו, מסתיר פנים וזורק אותו ומעביר אותו ניסיונות והסתרות, ומה היהודי אומר לקדוש ברוך הוא? לא יעזור לך שום דבר, אני לא אעזוב אותך. למה אני לא אעזוב אותך? כי אין לי שום מקום בכל הבריאה ללכת, אלא רק ללכת, רק אליך. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אם אשק שמיים שם אתה, והציע שאול הנקה. גם כשאני יורד לשאול תחתיות, אני גם כן איתך. אני לא אעזור אותך בשום מקום. ואז הוא גילה סוד גדול מאוד, דוד המלך. זה היה 3 שנים לפני פטירתו של דוד המלך, התגלה לו הסוד הזה. היה מעשה שדוד המלך כביכול עשה טעות, שהוא מנה את העם, זה רק כביכול. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לגד החוזה, אמר לו, לך תגיד את דוד המלך שיבחר 1 מ3 אנשים. או שיהיה 3 שנים רעב, או 3 חודשים יפלו ביד האויבים, או 3 ימים יהיה דבר. דוד המלך בחר בדבר, והדבר היה רק כמה דקות. בכמה דקות האלה עם ישראל שילם תשלום כבד.
מה זה דבר? יהודים?
לא, 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 מחלה שמתים ממנה, מגפה שמתים ממנה. כשדוד המלך בחר את הדבר, אז הוא אמר את הפסוק, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. ובאמת דוד המלך גילה את הסוד הגדול. מה הוא גילה? מה דוד המלך גילה? ניפלנה, גם כשאנחנו נופלים, לאן אנחנו נופלים? כל הנפילות שלנו לאן זה? ליד השם. זה סוד המשיח. לכן הוא זכה להיות מלך המשיח, כי הוא זכה לדעת את הנקודה הזאת. כי צריך לדעת, ברגע שאדם נכשל, כעס, התגאה, לא שמר את העיניים, במקרה הטוב, היה שם עוגת קצפת של עינה להכשר, אכל אותה, יש כל מיני בחינות של כישלונות. ברגע שאדם טעה, הוא צריך לחזור בתשובה. אנחנו צריכים לחזור בתשובה. אבל תדע, בסדר, תחזור בתשובה. כל אחד צריך לחזור בתשובה. אבל תדע איפה אתה נמצא עכשיו. איפה אתה נמצא עכשיו, זה דוד המלך גילה לנו. מה הוא גילה לנו? איפה אנחנו נמצאים עכשיו? ניפלנה ביד השם. הנפילות שלי זה לידיים של הקדוש ברוך הוא. ובאמת, זה השגה של מלך המשיח. נסביר למה. כי ברגע שאדם עושה טעות, אדם נכשל במשהו, צריך לדעת, ברפואה גילו שיש מוח ימני ומוח שמאלי. עכשיו למה? על פי התורה, על פי הסוד. למה? נכון. אז למה יש לאדם מוח ימני ומוח שמאלי? כי צריך לדעת יש מישהו שיושב במוח הימני וכל היום מדבר איתנו, ויש מישהו שיושב במוח השמאלי וכל הזמן מדבר איתנו. אז אתה צריך לדעת, לכן האדם הרבה פעמים לא עושה כלום והוא מאוד מתעייף. למה? כל הזמן מדברים בתוכו, יש ויכוח בתוכו, כל הזמן יש ויכוחים בתוכו. אז הוא מתעייף, הוא אומר, רגע, לא עשיתי שום דבר ואני מאוד עייף. ומסכן, היה איזה ויכוח גדול בתוכו. המוח השמאלי, מי שיושב שם, זה נקרא האפיפיור הקטן שיושב בתוך כל אחד מאיתנו. עכשיו, למה אנחנו אומרים שהוא אפיפיור? כי בעצם כל הכוח של היצר הרע זה האפיפיור. זה כל הכוח. אז יש אפיפיור כללי ויש אפיפיור פרטי בתוכנו. עכשיו, לכאורה, למה אנחנו נכנסנו לשאלה של להגיד לשון הרע על האפיפיור, שאנחנו משאימים אותו שהוא הבעיה שנמצאת בתוכנו? כי צריך לדעת שהכוח הכי גדול של היצר הרע זה הנצרות. זה הכוח הכי גדול של היצר הרע. לכאורה, בפשוט ליהודי אין שום בעיה עם הנצרות. מה לנו, מה אכפת לנו, ומה לנו ולנצרות. אבל בוא נתבונן מה הטענה של הנצרות. שימו לב מה הטענה של הנצרות. הרי הם קוראים לספר שלהם הברית החדשה. אם הם אומרים הברית החדשה, ברית זאת אומרת שכך הם טוענים, שהקדוש ברוך הוא קראת איתם ברית. אבל זה חדש. אם זה נקרא חדש, מה חייב להיות? ישן. כי אם אין משהו קודם, אז זה לא חדש, אז זה ברית. אז זה ספר הברית. אבל זה שהם קוראים לזה הברית החדשה, זאת אומרת שהם, לפי טענתם, יש ברית ישנה. ואם נשאל אותם מה זה הברית הישנה, מה הם יגידו לנו? מה הם יגידו לנו מה זה הברית הישנה? מה, הם יגידו, אתם שואלים אותנו? אז ברור מה זה הברית הישנה. מתן תורה. קדוש ברוך הוא, קראתי אתכם ברית במתן תורה. זה הברית הישנה. רגע, שנייה. לא להפריע באמצע. זה מאוד מפריע למהלך. הברית הישנה, האפיפיור או כל אחד משלוחיו ותלמידיו, יגיד לנו שהברית הישנה זה מתן תורה. הקדוש ברוך הוא קראת איתכם ברית. אז רגע, אז אם הוא קראת איתנו ברית, אז למה עכשיו הוא קראת איתכם ברית? הם אומרים, אתם שואלים כזאת שאלה? מה זה? דבר ברור. זה פשוט למה הוא קראת איתנו ברית. תראו, הטענה שלהם. הוא נתן לכם את משה רבנו, נתן לכם נביאים, נתן לכם בית מקדש ראשון. למה נחרב את המקדש הראשון? הם שואלים אותנו. האבונות שלנו גרמו. אנחנו מודים על האמת. נתן לכם עוד צ'אנס, בית מקדש שני, ותלמידי חכמים וצדיקים נתן לכם. מה אתם עשיתם? בית מקדש שני. למה נחרב בית המקדש השני? אנחנו נגיד את האמת. למה? שנאת חינם, העבירות שלנו גרמו לחורבן בית המקדש השני. פה אומר האפיפיור, תגידו לה, אני רוצה לשאול אתכם משהו. כמה צ'אנסים הוא יכול לתת לכם? עד כמה הוא יכול לחכות לכם? אתם לא רואים שבעצם הוא הגיע למסקנה, הקדוש ברוך הוא הגיע למסקנה, שהוא לא יכול לעבוד איתכם. לכן הוא פשוט קראת איתנו ברית חדשה. איתנו הוא יוכל לעבוד. אנחנו נקיים את השליחות שלו בנאמנות, מה שאתם לא יכלתם. צריך לדעת שזה כל היסוד של הנצרות. כל היסוד של הנצרות זה הנקודה הזאת. אבל בלעם, שהקדוש ברוך הוא שם בפיו נבואות לכל הדורות, מה הוא אמר? לא אל ויחזב. הקדוש ברוך הוא לא מתאכזב. זה הם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא לא מתאכזב. ולכן רבי נחמן מברסלב, כדי לעמוד כנגד הטענות האלה, צעק צעקה. מה הייתה הצעקה שהוא צעק? אין שום יאוש בעולם כלל. מה הכוונה אין שום יאוש בעולם כלל? לפני בערך שנתיים ניגש אליי מישהו אחרי שיעור בירושלים, אמר לי, תראה, אני אגיד לך, בחודשים האחרונים יוצא לי לשמוע קצת מהתורה של רבי נחמן מברסלב, אבל הוא אמר, אבל אתה יודע, יש לי קושייה גדולה על רבי נחמן מברסלב. אמרתי לו, מה הקושייה? הוא אומר, תראה, רבי נחמן מברסלב אמר אין שום יאוש בעולם כלל. אמר לי, תראה, אם אתה אדם מן היישוב, אתה מסתובב לפעמים, מדבר קצת עם בני אדם, תצא לרחוב ותשאל, תברר ברחוב אם יש יאוש או אין יאוש. הוא אמר לי, אתה יודע, רוב הבני אדם מיואשים. אמרתי לו, נכון, אתה צודק. אז הוא אמר, אז איך אומר רבי נחמן שאין שום יאוש בעולם כלל? כל העולם מלא יאוש. אמרתי לו, מכילה, אבל אתה לא הבנת מה הוא אמר. הוא לא אמר שבני אדם לא מתייאשים. הוא אמר, אין שום יאוש, הכוונה שלו הייתה שאין לקדוש ברוך הוא יאוש מאיתנו לעולם. הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו. זה עומק הדבר. כשאנחנו נבין שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו, גם אנחנו לא נתייאש ממנו. זה למעשה השיחה בין המוח הימני לבין המוח השמאלי. במוח השמאלי יש מי שטוען כל הזמן, הקדוש ברוך הוא כבר מאוכזב ממך, הוא כבר התייאש ממך. ולכן בצד הימני עומד עומד הקול הזה שצועק, לא, זה לא אמת, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאף יהודי. אבל רגע, אבל טעיתי, נפלתי, נכשלתי, חטאתי, אביתי, פשעתי, ככה אנחנו אומרים בסליחות, בווידוי של הסליחות. נכון, חטאתי, אביתי, פשעתי, זה אמת. אבל זה לא יאוש. חטאתי, אביתי, פשעתי, זה לא גימטריה יאוש. מי אמר שחטאתי, אביתי, פשעתי, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא התייאש ממני. הקדוש ברוך הוא אומר לי שאם אני חטאתי, אביתי, פשעתי, זאת אומרת, אז תחזור בתשובה, ואני אקבל את התשובה שלך. ולא רק זה, אומר דוד המלך, גם שנפלנו, איפה נפלנו? תדע לך, נפלנו לידיים של הקדוש ברוך הוא. ולא כמו שהיצר הרע בא וטוען, נפלתם לידיים שלי. עכשיו אני קובע לכם. זה הבירור, זה הנקודה של הבירור, הכי קשה להמליך את הקדוש ברוך הוא, לדעת שגם מה שעבר עלינו, מה שעבר. לדעת השם, עכשיו, מהיום, זה סוד, אבל מהיום כבר לא יש שום חץ, שום אבון. אז מה שאנחנו מדברים זה רק על ההיסטוריה. עכשיו זה סיפור, זה ספר, זה שיעור בהיסטוריה עכשיו, מה שהיה. ולא תשם שום יהודי לא יחטא יותר. אבל הכל מה שעבר זה שנפלנה ביד השם, שגם אם האדם חלילה נפל לאן שנפל, צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא לא יתייאש ממך. הוא אומר לך, תחזור בתשובה, תתחרה, תצטער, תדבר איתי. תדבר איתי על מה שעובר עליך, אני לא יתייאש ממך ואני אעזור לך. ובאמת, זה הנקודה... להבין שלקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא יותר בעומק הדבר, זה שלא משנה מה יעבור עלינו, אנחנו צריכים לדעת שזה בעצם ההכנה הגדולה ביסוד של הדבר, זה ההכנה הגדולה ביותר לראש השנה, זה לגלות לקדוש ברוך הוא, אנחנו מקבלים את המלכות שלך במה שלא יעבור עלינו, אז אנחנו נהיה איתך בכל מה שיעבור עלינו. היה איזה יהודי לפני כמה שנים, יהודי טוב שלי, היינו גרים אז ביישוב שנקרא קריית ספר ליד מודיעין, וזה היה הילדות שלי, הוא בעל תשובה, ובעבר שלו הוא גדל במקום מאוד מאוד קשה, הוא היה משתמש בסמים קשים, לא מה שזה, ממש סמים קשים, הוא היה מכור לסמים, אבל השם ריחם עליו והוא זכה לצאת מזה, חזר בתשובה והקים בית, אישה, והיו לו שלושה ילדים מאוד מאוד חמודים, ברוך השם, הכל היה לטובה. הטובה גדולה מאוד נעשתה איתו. אחרי שנים, הדרך היא שהיצר הרע נלחם באדם. יום אחד הוא בא אליי והוא מאוד מאוד התבייש לספר לי את זה, וגמגם והסתיר את זה וזה, אבל בשיחה השנייה הרגשתי את הדבר הזה, אבל בשיחה השנייה הוא כבר אמר לי את זה במפורש, הוא אומר לי, תשמע, אני לפעמים התגבר על היצר הרע ואני לא מצליח להחזיק מעמד, אני הולך וזה, קונה סמים ואני משתמש בהם. והוא בא אליי במצוקה, והוא פחד, הוא יודע איזה ערך זה יכול להיות, הוא יכול להפסיד את הכל. הוא פחד מזה, מהמקום הזה הוא מאוד מאוד פחד. הוא אמר לי, מה אני אעשה? אז ככה, היינו ידידים טובים, אמרתי לו, תראה, אתה עושה את כל מה שביכולתך, כמובן, לא להגיע למקום הזה. כל מה שאתה יכול לא להגיע למקום הזה. קרה שהתגבר מאוד מאוד היצר הרע, ואף על פי כן, אתה הולך עכשיו לקנות סמים. שאלתי אותו, איפה הוא קונה סמים? ידעתי, זה בלוד. אמרתי לו, אבל תגיד לי, כמה זמן מהרגע שאתה יוצא מהבית עד שאתה מגיע ללוד, כמה זמן זה לוקח? אמר לי, בדרך כלל בערך 40-45 דקות לוקח לי להגיע לשם. אמרתי לו, בסדר, אתה עושה את הכל לא להגיע לזה, הגעת לזה ב-45 דקות האלה עד שאתה מגיע לסוחר, אתה עכשיו עושה את השעה התבודדות, להתקרב לברסלב, הוא היה עושה התבודדות, את השעה התבודדות אתה עושה ב-45 דקות האלה. אז הוא הסתכל עליי ואומר לי, כאילו, חשב שאני השתגעתי, הוא אומר, מה אתה רוצה? אני הולך לקנות סמים, אני אתבודד? מה אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא? אמרתי לו, אתה חושב שהוא לא יודע שאתה הולך לקנות סמים? הוא יודע שאתה הולך לקנות סמים. תדבר איתו על זה. אז הוא אמר לי, טוב, בסדר. הוא יודע, אני אעשה התבודדות. מה אני אבקש ממנו? אמרתי לו, ספר לקדוש ברוך הוא בדיוק מה עובר עליך בכל רגע ורגע. ספר לו. תגיד לו, עכשיו אני באוטובוס לנסוע ללוד. יש שם איזה סוחר ערבי, תמיד הוא מרמה אותי, נותן לי חומר לא טוב, ואני מפחד מהבולשת, כי הוא סיפר לי שהבולשת לפעמים מחכים שם. ספר לו את כל מה שעובר עליך. אמרתי, תשמע, זה לא נעים לי. לא נעים לי. אמרתי לו, תראה, הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שעובר עליך, אבל אתה צריך לספר לו. ומה אני אעשה עם הסיפור הזה? אמרתי לו, אחרי שתספר לו את כל מה שעובר עליך, תגיד לו, אני לא יכול לצאת מזה. זה התגבר עליי יותר מדי. אתה כן יכול להוציא אותי מזה. תבוא מהמקום הזה ותבקש מהקדוש ברוך הוא להוציא אותך. אבל אמרתי לו, אבל תזכור יסוד מאוד מאוד גדול, יסוד מאוד גדול. לא משנה מה קרה, לא משנה מה יתגלגל, אתה לא נכנס לעצבות בשום פנים ואופן. זה תגיד ליצרה, להשתמש בסמים הבאת אותי, עצבות אתה לא מקבל ממני. על הנקודה הזאת אל תתפשר איתו, אמרתי לו. ולא רק זה, אפילו אם נכשלת, אז אחר כך, או אולי אפילו בדרך, או לא משנה מתי, תרקוד גם קצת. תרקוד קצת, תנגן איזה שיר שאתה אוהב, אומן אומן ראש השנה, לא משנה, תרקוד, תגיד לה ככה. הוא אמר לי, זה לא דבר משוגע? אמרתי לו, כן, זה דבר משוגע וברסלב משוגעים. אתה התקרבת לחסידות ברסלב, אז עכשיו הותר לך להיות משוגע. אחר כך, אחרי כמה זמן, הוא בא ואמר לי שברוך השם, הרבה הרבה יותר קל לו להתגבר. אמרתי לו, בוא אני אסביר לך למה. אני אגיד לך עכשיו. אז לא היית במצב שהייתי יכול להסביר לך, עכשיו אתה יכול להבין. אמרתי לו, תראה, רבי נחמן מברסלב אומר, יותר משהיצרה רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירות. אתה, עבירה, לא הצלחת להתגבר. אבל עצבות, אתה לא חייב לתת לו. אתה לא חייב לתת לו. הוא משקר אותנו. מה השקר שלנו? הוא אומר, זו, אתה בידיים שלי, לא יעזור לך שום דבר. ברגע שאתה רוקד בשמחה, ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, בתוך ריקודים, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך ואני רוצה להתחבר איתך, מה אתה עשית בעצם, אמרתי לו? בעצם את כל הכוח שלו, את כל המטרה, כל התכלית, הוא כל מה שהוא רצה, הוא רצה, הוא, היצר הרע אוהב יהודים עצובים, שצריכים לדעת. זה האהבה של היצר הרע, הוא אוהב יהודים עצובים, לא בא לעבירות. העבירות זה לא, העבירות הוא מקבל קצת חיות מזה. ממה הוא מקבל את עיקר החיות שלו? בעיצבון תוכלנה. כל האכילה שלו, כל היניקה שלו, זה מהעצבות שלנו. לכן, זה הנקודה שבשעה שהנשמות קיבלו על עצמם את כל ההסתרה הזאת, בעומק הדבר, קיבלו על עצמם, אנחנו, זה אנחנו בעצמנו, קיבלנו על עצמנו לחפש את כל הדרכים, איך לא להגיע לעצבות, ולא להגיע לפירוד מהקדוש ברוך הוא, גם בכל מה שיעבור עלינו. אם זה הסתרות מכל המינים, בכל הקשיים, שבאמת, לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא אותנו למצב שאדם כבר לא יודע איפה צד ימין ואיפה צד שמאל ואיזה יום היום. אבל לפעמים גם אדם שוחרר בכלל איך קוראים לו מרוב מה שעובר עליו. כי ביקשנו שזה יקרה. כדי שנוכל להגיד... רגע, יש לי...
זה אדם המוח ובאת גודלו. לי זה קרה, באמת. מתקבץ המוח. לפעמים אין לי בן אדם שכת, ואז פתאום מקבל את זה בחזרה.
אז אתה לא יחיד. יש פה עוד כמה שקרה עליי בדבר הזה. זה קורה לכל אחד. זה קורה לכל אחד כי זה עצם ההסתרה. עצם ההסתרה זה המציאות הזאת, ואז אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו רוצים להגיד בקצרה עוד נקודה אחת. עוד נקודה אחת. נסכם את הנקודה הזאת שלמעשה כל הירידה של 6,000 שנה יש בה איזה יסוד שאנחנו הסכמנו לזה. וההסכמה הייתה בעצם לקדש, לקבל את מלכות הקדוש ברוך הוא במציאות הזאת של ההסתרה, שמה להגיד השם אליך, השם אליך, השם ימלוך לא לבד. להמליך אותו לדעת איך זה נעשה בפועל, איך אנחנו מקיימים את זה הלכה למעשה, שאנחנו מקבלים באהבה ובשמחה את כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ובעיקר, בעיקר, הנקודה הזאת, אנחנו לא נפרדים ממנו בשום מקום, אלא אנחנו מתחברים איתו. זה מה שכתוב, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. מזמור לדוד בשעה שהוא ברח מאבשלום. אומרת הגמרא במסכת פסחים. הגמרא שואלת את השאלה הזאת. הבן שלך מרד בך. חפש אותך להרוג אותך. מזמור? מה צריך להגיד? קינה. הגמרא אומרת, תגיד קינה, מה אתה אומר מזמור? אבל זה כל הכוח של דוד המלך. שקורא לו את הדבר הזה, שהבן שהוא כל כך אוהב אותו, שבשעה שהוא באמת נהרג אבשלום, רואים את הצער הגדול שלו, כמה דוד אהב את אבשלום. אהב אותו אהבה אינסופית, אהב את אבשלום. הוא רודף אחריך להרוג אותך, מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? מזמור, לא קינה. אתה לא בוכה גם בשעה של הצער הגדול הזה. אז זה הסוד הזה, זה נקרא לקבל מלכות מלכות שמיים. אבל עכשיו אנחנו רוצים לגעת בעוד נקודה אחת, בעוד נקודה אחת, בגדר של חטא אדם הראשון, שהיא קשורה מאוד מאוד לעניין של ראש השנה. כמו שהזכרנו קודם, בשעה שאדם הראשון חטא, הנשמות, כל נשמה אמרה כמה היא רוצה לרדת בעצם לעומק ההסתרה. וכמו שאמרנו, בשביל להמליך את הקדוש ברוך הוא גם שם. אבל אני אספר לכם עכשיו סוד. הסוד הזה כתוב בספר שנקרא שער הגלגולים של רבנו הרי הקדוש, שזה ידוע שכל מה שהרי הקדוש אמר זה מפי אליהו הנביא, הוא קיבל את זה, לכן זה נקרא קבלה, כי הוא קיבל את הסודות האלה. ואז רבנו הרי כותב שהיו נשמות שבאמת לא רצו לחתום, באמת לא רצו לחתום, ואז מה קרה? הם ברחו, ברחו מאדם הראשון. זה יש מושג, יש מושג בקבלה לנשמות האלה, הם נקראים סוד זיהר העילה. הנשמות האלה, אז זיהר העילה, הכוונה זה הזוהר העליון, שהם עלו לא כפו על אף אחד, לא הייתה כפייה דתית שם הלכתו, אלא כל אחד עשה כפי מה שהוא בחר ורצה. הנשמות האלה שנקראים נשמות של זיהר העילה, הם נשמות שלא טעמו טעם חטא. מכיוון שהם לא טעמו טעם חטא, אין להם שייכות בעצם עם מציאות העולם שלנו. מדוע אין להם מציאות, שייכות למציאות העולם שלנו? כי כל המציאות של העולם שלנו כפי שהוא, זה כדי לתקן את החטא. כל אחד, מה שהוא בחר, מה שהוא רצה, אז עכשיו הוא ירד. אבל הנשמות שנקראות הנשמות של זיהר העילה, מכיוון שהם לא טעמו טעם חטא, כי הם ברחו מאדם הראשון לפני החטא, אין להם שייכות בעצם עם העולם הזה. לכן לכתחילה, מה צריך להיות עם הנשמות האלה? שבכלל לא יבואו לעולם הזה. יש להם גן עדן. יותר, למעלה היה קצת יותר נוח. יש שם תנאים יותר נוחים, תנאים טובים, יש שם המציאות הכי הכי מופלאה וטובה שיכולה להיות למעלה. לכן, הנשמות של הזיהר העילה לא צריכות בכלל לבוא לעולם הזה. ובאמת, עד כאן, זה אומר רבנו אריה הקדוש. אומר את זה. אבל הוא בעצמו, במקום אחר, הוא רומז את הרמז הזה, ועוד כמה צדיקים גילו לנו את זה בבחינת מגלה טפח ומכסה אלפים של טפחים. זה דבר שגילו לנו את זה, אבל הסתירו יותר ממה שגילו לנו בדבר הזה. היו נשמות של המסוד הזיהר העילה שכן באו לעולם הזה. כן, ולמה הם באו לעולם הזה? מה הסיבה שהם באו לעולם הזה? מכיוון שהם ידעו אחרי שהיה החטא וראו כולם מה שנגרם כתוצאה מהחטא, הם ידעו שיהיו הרבה הרבה מאוד נשמות שלא יוכלו לעמוד בניסיונות של ההסתרת פנים הגדולה הזאת. נכון שבחרו והייתה כוונה לטובה, אבל עם כל זה, אחרי זה יהיו הרבה הרבה מעם ישראל, הרבה נשמות שלא יוכלו להתמודד בעצם עם הקשיים הגדולים שלשם הם קפצו. זה כמו שאמרנו, הוא התנדב לסיירת אבל לא יודע מה הולך לעבור. אז יש אנשים שבאמת אחרי תקופה קצרה, אחרי שבועיים, אומרים תודה רבה, אני חוזר הביתה. או שאתה מעביר אותי להיות ג'וב דיק ליד הבית, או שאני משתחרר מהצבא בסעיף נפשי. אני פה לא נשאר במקום הזה. לא מחזיקים מעמד. הנשמות של הזיהר האלה ראו וידעו, הבינו, שבעצם כל הרבה הרבה מאוד מהנשמות שבחרו בגודל הירידה לא יחזיקו מעמד. ואז הם באו לקדוש ברוך הוא והם אמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצות לבוא לעולם הזה. אנחנו רוצות לבוא לעולם הזה. בשביל מה אנחנו רוצות לבוא לעולם הזה? כדי לעזור לנשמות שלא יוכלו להתמודד. לכן אנחנו רוצים לבוא לעזור להם. מדוע הם יכולות לעזור? מכיוון שהם לא טעמו טעם חטא, הם באות לעולם הזה. כל נשמה שבאה לעולם הזה מיד יש לה יצרה, כי זה המציאות המובא בספרי רבנו הארי, שהנשמה באה לעולם יש כמה שלבים עד שהיא באה. זה מתחיל לפני העיבור, באמת הירידה מתחילה לפני העיבור, אבל אדם מתלבש בלבושים, הנשמה מתלבשת בלבושים, זה נקרא צלם, אחר כך גוף, ואחר כך האדם גדל, והוא כבר, אנחנו יודעים את זה, אנחנו קשורים מאוד מאוד עם מציאות היצרה. גם שהנשמות האלה באות לעולם, הן גם חייבות לעבור את כל זה, כי זה הדרך לבוא לעולם שלנו, זה הדרך לבוא לעולם שלנו. אבל מכיוון שהם לא טעמו את החטא הראשון, יש להם הרבה הרבה יותר כוח מאשר לשאר הנשמות מצד הדבר הזה, והם יכולות להיכנס לכל המלחמה, לכל קושי המלחמה, הם יכולות להיכנס לקושי המלחמה, לעמוד במלחמה הזאת, והם יכולים לנצח את היצרה. מה הכוונה לנצח את היצרה? להגיע למציאות שהם יהיו מחוברים עם הקדוש ברוך הוא בכל ניסיון ובכל מצב, הם לא יעזבו אותו. מה שבדרך כלל אנחנו לא יכולים, שאין לנו את הכוח הזה. אומר רבנו הרי הקדוש, מה השורש שלהם יש את הכוח ולנו אין את הכוח? הם ברחו ואנחנו לא ברחנו. אנחנו התנדבנו לרדת למינוס 10,000. הם באותו שעה הם ברחו, בסוד הזיהה רעילה. לכן יש להם את הכוח. ומכיוון שהם באו לעולם הזה, ועברו את הניסיונות ואת ההתמודדויות, מה הם יכולים עכשיו לעשות? עכשיו הם יכולים לעזור לנו. כי יש כלל גדול בעניין של העזרה. לכאורה, בסדר, אם הם נשמות כאלה שיכולות לעזור לנו, אז בסדר, שלא יבואו לעולם, שיתפללו עלינו בשמיים, שיש כאלה, אפשר להשפיע השפעות מלמעלה למטה. אבל יש בזה כלל, יש בזה כלל. עד שאדם לא חווה מציאות מסוימת, הוא לא יכול לעזור למישהו אחר במציאות הזאת. כדי לעזור עזרה אמיתית, לעזור לתת יד לבן אדם, ולהוציא אותו מהמקום שבו הוא נמצא, בהכרח האדם חייב להיות במקום הזה ולחוות את זה. אם הם לא היו חווים את מציאות העולם הזה, עם ההתמודדויות של הקושי, של היצרה, של כל מה שעבר, הנשמות האלה לא יכולות לעזור לנו. לא יכול... לכן הם ידעו את זה, והם אמרו לקדוש ברוך הוא, תוריד אותנו, ותוריד אותנו לניסיון ולקשיים. אבל כל זה כבר בבחינה אחרת, כי זה אחרי החטא. ומטרתם זה מטרה אחרת. המטרה שלהם זה, הם באו לעולם הזה כדי לעזור לנו. זה מסירות נפש, וזה נקרא דין של ערבות. שהם קיבלו, הם ערבים לנו. יש פסוק בחומש בראשית, שיהודה, בן של יעקב אבינו, אומר ליעקב, תן לי את בנימין, בגלל כל הסיפור עם יוסף. אז הוא אמר את הפסוק הזה, אנוכי אהובנו, מיידי תבקשנו. אז אומר, הנשמות האלה של הזיהר העלה, אומרות לקדוש ברוך הוא, אנוכי אהובנו, מיידי תבקשנו. אני מקבל עריבות על כל נשמות ישראל. ואז הם עריבים לנו, ובעריבות הזאת, הם יכולים לתק לנו את הכוח, לעבור את כל מה שאנחנו צריכים לעבור, בעולם הזה. ויש בזה הרבה מאוד בחינות, הרבה סודות בדבר הזה, איך הם עושים את זה, איך הם פועלים את הדבר הזה. אבל בעצם העובדה שהם קיבלו על עצמם ירידה והסתרה מאוד גדולה, ושהם היו בעולם הזה, הם גם קיבלו על עצמם איסורים מאוד גדולים, בזה למעשה הם מצילים אותנו, כי הם פתחו בעצם פתח ונתיב להעיר לנו ולעזור לנו בכל מה שעובר עלינו. זה בכללות. יש שיחה בספר חיי מוהר"ן, שרבי נחמן מברסלב פעם אמר לרבי נתן, אמר לו את המשפט הזה, בדבר אחד זכיתי, זהו, והוא לא המשיך יותר. אמר לו, בדבר אחד זכיתי. רבי נתן שאל וחקר את רבי נחמן, מה זה הדבר האחד הזה שאתה זכית? באמת, הוא לא אמר לו, כי הוא לא יכל לגלות לו את זה בצורה מפורשת, אבל הוא אמר לו את זה בדרך של רמז. ורבי נתן כותב בספר ליקוטי הלכות, ואחרי חקירה ודרישה הבנתי למה הוא התכוון. מה זה בדבר אחד זכיתי? אמר רבי נחמן, אני הייתי עם הנשמות האלה שברחתי לפני החטא, מסוד הזיהור העילה, ולכן אני יכול לעזור עכשיו לכל יהודי ויהודי. אתם, היה לי ויכוח איתכם, זה כביכול, זה אנחנו אומרים קצת בבדיחותה.
בבדיחותה הוא לא באמת ברח?
לא, מה שרוצים להגיד עכשיו, זה באמת הוא ברח. זה כן, באמת, מה שעכשיו רוצים. שבשעה שהיה כל השאלה לאכול, לא לאכול, היה ממש סימפזיון, דיון. שם למעלה, בגן עדן, היה שם דיון, כן לאכול, לא לאכול, מעץ הדעת עובר. אז אנחנו היינו, בפרט הדור שלנו, אז אתם יודעים מה זה עקבתא דמשיחא, זה אלה שביקשו לצלול לא למינוס 10,000, הם כבר היו כאלה שלפני 100 שנה ירדו למינוס 10,000, עקבתא דמשיחא אמרו למינוס מיליון רצו לרדת. רבי נחמן אמר לנו, הנשמות של הזיהר העילה אמרו לנו, זה מסוכן, אל תרדו לשם. אמרנו, לא, יש לנו כוח. הם אמרו לנו לא לרדת, אנחנו התווכחנו איתם. אז הם ברחו, אמרו, אין לי מי לדבר, הם ברחו ואנחנו ירדנו. עכשיו הוא אומר לנו, אז לא שמעתם בקולי, אז עכשיו לפחות תשמעו בקולי. עכשיו אני אושיט לכם את היד להוציא אתכם מהמינוס מיליון שבה אתם נשמעים, שבה אתם נמצאים. לכן, זה, וזה קצת אחד הפירושים העמוקים שרבי נחמן מברסלב אמר, ראש השנה שלי זה סוד. וגם אם אני מגלה את הסוד הזה, זה עדיין נשאר סוד. כי מה? באמת, באמת יש בזה הרבה סודות, אנחנו לא יודעים. אבל אחד הדברים, ראש השנה, לפני 5,000, בעוד שבועיים, שבוע וחצי, עוד שבוע, בראש השנה, שלפני 5,778 שנה, בדיוק בראש השנה שנבראנו, בדיוק היה לנו את הוויכוח עם רבי נחמן. הוא אמר, אל תאכלו. אמרנו, אמרנו לו, אני לא יודע אם ידענו שקוראים לו רבי נחמן אז, אבל בכל פנים אמרנו לו, סוד הזיער האלה, אתה נשמה עליונה, אנחנו נרד ואנחנו נאכל. הוא אמר לנו, תדעו לכם, זה קשה, אתם לא תאכלו. התווכחנו אותו, לא שמענו בקולו. קפצנו למינוס מיליון, קפצנו למינוס מיליון, והוא אמר, בדבר אחד זכיתי, לא שמעתי בקולכם. לא הסכמתי איתכם. ברחתי. עכשיו, אומר רבי נחמן, אז עכשיו כל ראש השנה מתעורר בעצם העניין הקדום. אותו ויכוח שהיה, בואו אליי עכשיו, אז לא שמעתם בקולי, בואו אליי עכשיו, אני אעזור לכם. אני אעזור לכם לעלות ולהתרומם מהמינוס מיליון שבו אתם נמצאים. וזה, יש, אמנו ארי כותב את זה על כמה וכמה צדיקים שירדו בסוד הזיער האלה, אחד מהם זה כתוב בתיקוני הזוהר, התיקוני הזוהר אומר שזה, אחד הבחינות זה יוסף הצדיק, גם כן היה מסוד הנשמות האלה, וכל נשמה כזאת שבא לעולם קיבלה על עצמה לעבור הרבה הרבה ירידות רוחניות, הרבה ניסיונות, וכל זה למה? כדי לעזור לנו, כי אם הוא לא היה עובר בעצמו את כל הדברים האלה, הוא לא יכול לעזור לנו. לכן הם ירדו ועברו את זה מהכוח שיש להם, אז הם יכלו לתקן את כל הדבר הזה, אבל לא רק לתקן לעצמם, אלא לתקן עכשיו בעצם לכולנו. והם יכולים להושיט לנו יד במקום שבו אנחנו מציעים ולהתחיל לעורר אותנו. להתחיל לעורר אותנו. אז יש בחינה, שתי בחינות כלליות בדבר הזה, בעבודה הזאת יש שתי בחינות כלליות. בחינה אחת הוא קודם כל נותן לנו שכל נכון איך להסתכל על הדברים. כי אנחנו מבולבלים. אנחנו כל כך מבולבלים, אז אנחנו לא יודעים איך להסתכל על הדברים בצורה נכונה. הצדיק נותן לנו דעת נכונה איך להסתכל. לפני כמה זמן אמרתי למישהו, שראיתי שהוא קצת מבולבל, אמרתי לו שהוא צריך לעשות משקפיים חדשות. אז אמר לי, למה? אמרתי, תראה, אני רואה שהמשקפיים שלך קצת מלוכלכות, הן לא טובות. אמרתי, טוב, אז איזה, לאן אני אלך? אמרתי לו, יש אופטיקה. יש אופטיקה מאוד מאוד טובה, זה קצת יקר להגיע לשם, אבל אתה מקבל משקפיים בחינם. תקנה כרטיס לאומן, תבוא לרבי נחמן, תגיד לו, רבי נחמן, תן לי שכל אחר, תן לי משקפיים אחרות, איך להסתכל על עצמי, איך להסתכל על החיים. אז זה בחינה אחת שהצדיק עוסק בלתת לנו דעת, לתת לנו דעת איך להסתכל על כל מה שעובר עלינו. בפרט בפרט לבוא לנקודה של להסתכל במבט טוב על, על, על הכל. וכשאנחנו מסתכלים במבט טוב, ואנחנו לאט, לאט לומדים לבטל את צד, את צד הרע שבהסתכלות שלנו, מה אנחנו מסתכלים בזה בעצם? עץ הדעת טוב ורע. שהעץ הדעת טוב ורע זה אומר שהדעת שלנו כלולה מדעת טובה ומדעת רע. יש דברים שאנחנו אומרים טובים, יש דברים שאנחנו אומרים לא טובים, שהם רעים. הצדיק מלמד אותנו איך באמת סוד עץ הדעת טוב ורע זה עץ הדעת טוב. זה רק להסתכל בדעת טובה, דעת חיובית על הדברים, ויש עוד הרבה הרבה עצות הלכה למעשה, אבל זה עדיין לא מספיק, מכיוון שהלב שלנו כבר ירד, וכל כך כבר יש עליו כל כך הרבה, יש תורה בליקוטי מורן, כל כך הרבה אפר יש על הלב שלנו, שגם אם אדם יקבל את השכל הכי נכון, אבל כבר הכבדות, העצבות, העצלות, אין לנו כוח, כבר כל כך מכביד עלינו, שגם אם קבל עצה נכונה ונאמין בה ונרצה לעשות אותה, אנחנו כבר לא יכולים. לכן הבחינה השנייה של הצדיק זה שהצדיק הוא עושה ככה פו בפה. כל פעם שאנחנו מתקרבים הוא עושה פו, מה זה, למה? הוא מעביר את כל האפרוריות, את כל האפר, כל מידת האפר הוא מעביר, הוא מעביר את זה מהלב שלנו, הוא מתחיל להכניס לנו חיות, מתחיל להכניס לנו שמחה. לכן שמעתי לפני הרבה שנים אחד מזקני וחסידי ברסלב שאמר שכל שנה שאדם מתקרב לרבי נחמן מברסלב הוא נהיה צעיר בשנה. זאת אומרת שמי שיתקרב השנה שיתחיל לספור אחורנית. בעזרת השם עוד כמה שנים הוא יהיה בן 18, אחר כך הוא ירד לגיל 16, עד שנזכה להגיע ממש לשנה הראשונה שנולדנו, ונגיע לחודש הראשון, ליום הראשון, ואז נהיה הבטלר העיוור. הבטלר העיוור בסיפורי מעשיות זה שהוא היה זקן מאוד והיה תינוק. זאת אומרת שיש, הצדיק נתן לנו את הכוח כל הזמן לחדש, להתחדש כל פעם מחדש, להגיע לשמחה, לחיות. כשלא יודעים את כל זה ולא מקורים לצדיק, אז גם מסתכלים לא נכון על הדברים, אבל גם האדם מגיע כבר היום, אפשר לצערנו הרב, יש בחורים בני 16-17 שנה, אתה שואל אותם שאלה, מה שלומך, איך אתה מרגיש? הוא מדבר כמו אדם כמו בן 80, אין לי כוח, אין לי כבר כוח לחיות, כולו מלא עצבות, כולו מלא כבדות, דיכאונות וכן הלאה. אז היום זה מתחיל מגיל 13, 12 זה כבר מתחיל הדבר הזה. אז, כל הנקודה היא, זה לחזור לחיות. זה לחזור לחיות כמו ילד קטן. כל רגע, ילד זה כל רגע ורגע הוא מתחדש. אז זו הבחינה השנייה שהצדיק מאיר בנו את, את הנקודה הזאת של, של ההתחדשות. לכן, כל העניין של ראש השנה זה להגיע לנקודה הזאת, לתקן את חטא אדם הראשון, אם במה שאמרנו קודם, לקבל באהבה ובשמחה, שזה נקרא לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, אם זה בנקודה הזאת, להתחיל להסתכל על העולם במשקפיים נכונות, ולהגיע לנקודה הזאת של החיות, של השמחה, שתמיד היצר רוצה להגיד לך, אתה לא רואה זה, אתה עבוד. ברגע שאנחנו רק שומעים לו, מקשיבים לו, ואנחנו באמת מרגישים שהכל עבוד פה, מה אדם רוצה לעשות? אדם רוצה להיכנס למיטה, אם הוא נשוי, הוא אומר לאשתו, אשתי היקרה, אני אוהב אותך, אני אוהב את הילדים, אין לי כוח לחיים, זהו, אני לא, אסור לי להתאבד, אני מכין פה סטוק של כדורי שינה, אני הולך, כל כדור שינה מועיל ל-12 שעות. כל 12 שעות אני אתעורר, אני אשתה כוס מים, אני אוכל תפוח עץ להחזיק את הגוף, אני לוקח עוד כדור שינה לעוד 12 שעות. מתי שיבוא המשיח, תגידי לי, אני רוצה להתעורר מהשינה, עד אז אני לא רוצה להכיר את העולם. זה היצר הרע רוצה להכביד עלינו. אז ברגע שאנחנו מתחילים להקשיב לתיאוריות שלו, משם מתחילה כל העצבות, כל הכבדות הזאת. אז כל הנקודה לקבל, מהצדיק לקבל את הנקודה הזאת, איך להסתכל נכון על הדברים. ויבוא היצר הרע, הוא יבוא אל כל אחד מאיתנו, ויגיד לו, יגיד לנו, אתה לא רואה, זהו, זה סוף העולם. השלך, הפרטי, סוף העולם. זהו, אין סיכוי. זהו, יש פה, אשתך לא רוצה אותך, הילדים לא רוצים לדבר איתך, ההורים שלך אומרים שאתה כישלון גדול, פיתרו אותך מהעבודה, המכונית מקולקלת, החברים שלך מבזים אותך, בקיצור, זהו, אתה לא רואה שזה הסוף? ברגע שהיצר הרע בא ואומר לאדם, זה הסוף? תגיד לו, זה הסוף? ברוך השם. זהו, זה הסוף? אז אתה יודע מה אני עושה כשמגיע הסוף? תגיד את זה ליצר, אתה יודע מה אני עושה כשמגיע הסוף? תגיד לחדר, שים מוזיקה, תתחיל לרקוד. תגיד ליצר הרע, אני רוקד לכבוד הסוף. מי, כתוב באיזה ספר שאסור לרקוד לכבוד הסוף? לכבוד הסוף? זה בדיוק שברגע שהוא מכניס לך את המחשבות האלה, תהיה עצוב, תהיה מדוכה, דווקא שמה תעשה את הבחינה הזאת ונהפוך הוא. המן הכביד על עם ישראל, מרדכי אמר להם, זהו, מה עכשיו אנחנו רוקדים? רוקדים, וזה הסוד של שמחת פורים, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, והשונא הגדול שלנו זה היצר הרע. אז ברגע שאנחנו הופכים את כל זה לשמחה, צריך לדעת, זה פותח שערים של רחמים ושל ניסים גלויים לאדם. בדוק הוא מנוסה, מי שבבעיה שהוא כבר רואה, שאי אפשר לפתור אותה בשום פנים ואופן, זהו, זה הגיע למבוי סתום מכל הצדדים, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני מיואש, היצר רוצה גם שאני אהיה עצוב, טוב, עצבות אני לא אהיה, אני מתחיל לרקוד, אני מיואש מעצמי, אבל לא מיואש ממך. ותרקוד על הדבר הזה. תרקוד, תשאיר, ואם קשה לך לרקוד ולשיר, תעשה סלטות. רגע, תעשה סלטות. דוד המלך היה, כתוב, יש מדרש שדוד המלך היה רקדן מספר אחד בישראל. אף אחד לא ידע לרקוד כמו. הוא היה יודע לעשות סלטות, דוד המלך. הוא היה עושה סלטות, דוד המלך. למה? למה הוא היה עושה סלטות? כי כל פעם, כל יום היצר הבא ואמר לו, רצה שהוא יעצוב. אז כל פעם שהוא אמר לו להיות עצוב, היה עושה סלטות. אז מהסלטות האלה, דוד המלך הפך להיות הרקדן מספר אחד בישראל ותיקן את כל השורש של היצר הרע. עם הצורך של ישראל.